רדיו סוני תחנה. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, צהריים טובים לכל מי שיצטרף אלינו. אז כמו ששמעתם, אנחנו על התוכנית כי אני חייל. אני עורכת דין הולי שוורץ ואתם על רדיו סול. ואני שמחה שבחרתם להצטרף אלינו גם היום בצהריים, ואנחנו כמובן שמחים להיות כאן איתכם ולדבר על כל מה שרלוונטי ללובשי המדים, בחובה, בקבע, במילואים, בכל שלבי השירות הצבאי. היום באולפן שלנו התארח אורח שבאמת המשפחה שלו היא, אפשר לומר, תמצית ההוויה הישראלית, תמצית הישראליות, משפחה שמשרתת ושרתה, כמו שאמרתי, בחובה, בקבע ובמילואים, וזאת לגמרי משפחה שורשית שהיא בעיניי גאווה, גאווה ישראלית. אבל לפני שנציג את האורח שלנו, נתחיל, כמו שאומר תמיד רינו צרור, נתחיל כמו תמיד בהתחלה. וההתחלה היא כמובן ההולי טיפ. אז בואו נשמע את הג'ינגל והולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ שלנו היום מתייחס לעריקים שמתייצבים בכלא, גם אם הם עריקי חובה או מילואים או קבע, זה לא משנה. מה חשוב להם לדעת כשהם מתייצבים בכלא? אז האמת שיש המון דברים שחשוב לדעת ולהכיר, אבל אחד הדברים הכי חשובים שהבנתי שאנשים לא תמיד מבינים, זה שאומרים להם, תתייצבו בכלא, שם יגבו מכם אמרה. ואנשים שואלים אותי, מה זה אומר יגבו ממני אמרה? מה זה אומר? זה אומר, במילים פשוטות, שיבקשו מכם להתייחס לשאלה, האם הייתם עריקים? ואם כן, למה הייתם עריקים? וזה המקום שלכם להתייחס באמת לכל הנסיבות שהובילו אתכם להיעדרות, אם באמת נעדרתם, האם ידעתם שאתם עריקים, מה היה מול היחידה, אם היה, דיברו איתכם, לא דיברו איתכם, אמרו לכם משהו, הבטיחו לכם משהו. את כל הדברים האלה חשוב לומר במסגרת האמרה, ולוודא שכל הדברים האלה נרשמים כמו שאתם רוצים על הדף. אם יש לכם מסמכים, תקי התכתבויות או עוד מסמכים אחרים שהעברתם ליחידה או שאתם חושבים עכשיו שהם רלוונטיים, בקשו לצרף אותם לאמרה. שימו לב שכל מה שאמרתם נרשם, שכל מה שביקשתם שיצורף אכן צורף. ולמה זה חשוב? כי המסמך הזה הוא אחד הבסיסים המרכזיים להחלטה האם ינקטו נגדכם צעדים בגין ההיעדרות, האם לא ינקטו צעדים, ואם ינקטו צעדים, אז איזה צעדים ינקטו? אז שימו לב למסמך הזה, אל תדלגו עליו, ובכל מקרה שיהיה בהצלחה. אז עד כאן בנושא הזה, ועכשיו אני שמחה ומתרגשת להציג בפניכם את סגן אלוף במילואים אלברט וקנין, שמשרת בחיל הלוגיסטיקה ואחראי שם לבקרה. אלברט הוא בן 76, והוא פרש מצהל לפני שנים ארוכות, ומאז הוא עושה מילואים שנים רבות, כמובן שמהשביעי לאוקטובר עוד על אחת כמה וכמה שהוא עושה מילואים באופן רציף. ולצערנו, הרב בעקבות המלחמה וממש בפתח המלחמה, הוא שחל את הנכד שלו, סמל ראשון אילי גמזו, זיכרונו לברכה. ואלברט הוא גם סב שקול. ולאחר שהוא שחל את הנכד שלו, שהיה מק בצנחנים, אלברט קם מהשבעה ויצא לשירות המילואים שלו. אלברט, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז קודם כל, תודה רבה שפינית לנו מהזמן שלך, והגעת אלינו לאולפן, ומרגש לראות אותך בגיל 76 במדים. אתה, אני מבינה, מהשביעי לאוקטובר, במדים באופן כמעט קבוע.
רצוף.
רצוף. ונאמר שעל ההתנדבות ארוכת הטווח שלך במילואים, גם היית מצטיין, קיבלת אות הצטיינות של ראש התל. נגיע גם לזה. בוא תספר לנו קצת עליך. אתה אב ל...
אני אב לארבעה.
אוקיי.
תאומות, אליזה ואודליה, והילה.
וסב ל...
לרז, רז, הוא הילז הקטן. סב ל-12 נכדים.
שיהיו בריאים.
וכאשר ארבעה מהם... בצבא, עשו צבא, סיימו צבא, מילואים אפילו עושים.
אלברט, בוא נדבר, בוא נתחיל...
נשוי לבתיה, שהיא האחת והיחידה.
בוודאי, בתיה, את האחת והיחידה, ללא ספק. הנה אמרנו את זה. אני רוצה רגע אחד לציין כאן עוד עובדה רלוונטית. אתה גר באשדוד.
כן.
ובשביעי לאוקטובר, אתה מתעורר כמו כל עם ישראל.
באוקטובר אני... בבית הכנסת.
בבית הכנסת, שבת בבוקר.
של שמחת תורה. אני שומע כל צהלות ומחיאות כפיים.
אוקיי.
לא הבנתי מה פשר הדבר.
מה פשר האירוע?
אחר כך סיפרו לי מתפללים שהנכד שלך הלך לצבא, וכל המרפסות, האנשים יצאו מבחוץ, וזרקו על הסוכריות.
וואו.
ומחאו לו כפיים.
אוקיי. תגיד לי, אלברט, באותו בוקר, אתה בבית הכנסת, הרי אתה לא עם טלפון בבית הכנסת בשבת בבוקר, אתה מבין, מבינים כבר מה קורה?
תראה, כשבאתי לבית כנסת, הבנתי מה קורה. למה? הזעקות היו לפני כן.
אוקיי.
וכאיש צבא, וכאחד שיש לו ילדים בצבא, בתפקידים שהם יודעים הכל.
חשובים.
יודעים, לא רוצה להגיד, יודעים הכל. אנחנו יודעים, יש לנו את היכולת לדעת. והבנתי ש... קורה פה משהו.
הבנת שזה לא משהו
כתמול
של שום.
זה לא עוד כמה ירי של טילים ש...
אוקיי. ועם ההבנה הזאת, אתה...
ההבנה הזאת חיכיתי לטלפון.
חיכית לטלפון שיזמינו אותך למילואים.
שיגידו לי, איפה אתה הולך, להתגייס, להתייצב, מה, מי... חיכיתי לטלפון.
באותה נקודת זמן, אילי זיכרונו לברכה חייל, נכון?
היה בבית.
היה בבית. ו... הבן שלך איש קבע, אמרת?
הבן שלי איש קבע בצפון.
בצפון. ומי עוד משרת באותה נקודת זמן?
הבת שלי שלפני השנה פרשה לגמלאות. לא עבר הרבה זמן, החזירו אותה חזרה בצף 8, ועד עכשיו היא בצף 8.
אוקיי.
הקלה שלי בקבע באקה.
אוקיי.
ושני נכדים, עוד שני נכדים היו בצבא.
באותה נקודת זמן?
באותה נקודת זמן. שמונה אנשים ממשפחת וקנין בצבא.
כמו שאמרתי, חובה, קבע ומילואים.
כולם.
אוקיי.
דייקט מאוד.
ובאותו בוקר, כשאתה מגיע הביתה מבית הכנסת, האם בתיה, שתיבדל לחיים ארוכים, לא אומרת לך, אלברט, שב בשקט. יש לנו מספיק דאגות, יש טילים, יש חיילים בקבע, במילואים, בחובה ממשפחת וקנין, שב בבית.
תכף אני אגיד לך מה בתיה הייתה אומרת. באתי, הייתה אומרת לילדים, אתם רוצים שהוא יהיה רגוע, יהיה מבסוט, דאגו שהוא ילך למילואים.
כן?
כן.
אוקיי, אז זאת אומרת שאמירה כזאת מבתיה לא הייתה בשביעי לאוקטובר.
לא הייתה, אבל היא ידעה שזה, שזה לא יעזור, שאני הולך.
הבנתי. אוקיי. אז אני מבינה שאותו בוקר אתה כבר ככה מבין שזה לא בוקר רגיל.
כן, זה יום שבת, זה לא בוקר רגיל, ודברים התפתחו. כל התמונה מתבהרת למחרת, לבוקר.
כשמה מתבהר?
אני שוב פעם בבית כנסת בתפילת שחרית. תוך כדי התפילה אני מקבל טלפון, מנתק. עוד פעם טלפון, מנתק, עוד פעם טלפון, מנתק, החתן שלי. ואז הוא כותב לי דחוף.
אוקיי.
אמרתי, אם זה דחוף, הבנתי מה קרה.
כן, הבנת?
הבנתי מיד, כן. אם זה הוא וכותב לי דחוף, אז זה...
אבל ידעת שכבר פורצת מלחמה, וידעת שיש עוד דברים, ישר הבנת?
תראי, ביום שבת, כשהכל התחיל, הנכד שלי, אילי, התקשר לממפה שלו.
אוקיי.
הוא אמר לו, מה קורה? אז הממפה שלו אמר לו, תמתין, כרגע רק הקצינים יוצאים, אנחנו יותר מאוחר נגיד לכם לאן להגיע, מה לעשות. הנכד שלי אמר לו, אין מצב, אני עכשיו, אם אתה לא בא לקחת אותי, אני הולך לבד.
אוקיי.
ואמא שלו ניסתה להניע אותו, להגיד לו, תמתין, הממפה שלך אמר לך, תמתין.
המפקד אמר, תמתין, תמתין?
הוא אמר, לא, אמא, אני לפני שנתיים וחודשיים נשבעתי להגן על המדינה, אני עכשיו הולך לעשות את זה. לכן הממפה שלו בא לקחת אותו, נפרד מאמא שלו למטה, ואז זרקו עליו סוכריות, מחאו לו כפיים.
והוא יצא להילחם.
יצא, פיזרו את כל הממקפים לחוליות, לצוותים, הוא שם אותו בין טבע עשרה ירד מרדכי לכיוון שדרות, להבטח את הרציף. היו שם אזרחים בריצה.
אוקיי.
גם להבטח אותם. ושם היו תקלויות, הם מחבלים.
והוא נהרג באחת ההתקלויות?
הוא מתוך שלושה שהיו נהרגו, הוא ועוד אחד נהרג. השלישי נפצע.
אוקיי.
השלישי הבין שאם הוא לא יעשה את עצמו מת, גם הוא ילך. אז הוא התחזה, וזה מה שעזר לו להישאר בחיים. ולכן זה טוב, לפחות שמענו את הסיפור האמיתי.
שמעתם על הגבורה.
כן, הוא בא וסיפר לנו הכל.
כשבעצם אני עכשיו... מבינה שהודות לאילי ושני החיילים האחרים, הישוב שם ניצל.
זאת אומרת, כניסת המחבלים לקיבוץ יד מרדכי התעכבה, כמובן הגיעו הימם וכל... וגם נמנע מהמחבלים להתקדם לכיוון אשקלון ואשדוד. בגבורה שלהם.
בהחלט. וכשאתה מקבל את ההודעה?
אני ראיתי דחוף, מיד ירדתי, הבית של הבת שלי ממש סמוד לבית כנסת. אני יוצא, בא לכיוון להיכנס לבניין, ראיתי שלושה קצינים, זהו.
אתה כבר הפאזל, הבנת.
הפאזל הושלם. באו, רצו להרגיע אותי וזה, אמרתי, עברי, הכל בסדר.
אני עולה ל...
תעלו איתי למעלה.
ואז קיבלתם את הבשורה הקשה.
כן.
עכשיו, במהלך השבעה, אני מניחה שזאת תקופה קשה, תקופה של ככה, אפילו איזשהם מחשבות על, אוקיי, איך מתמודדים מכאן?
איך מתמודדים, איך אני תומך בילדה, תומך בילדים, נותן להם את הכוחות. עכשיו, אני אדם המבוגר. אם אני לא אחזק, ואני אשדר חולשה, אז אני לא עברתי להם כלום.
אוקיי.
אז עכשיו אני צריך להתחזות, ולהיות האדם החזק. דמעה לא הזלתי.
אוקיי.
לא יכולתי.
ולמעשה, מסתיימת השבעה, ואתה מקבל החלטה שאתה הולך למילואים? איך זה עובד?
השבעה, חברים שלי כשלו, אמרו, אתה לא נשאר בבית, אתה בא עכשיו, אין לך מה לחפש בבית.
ולא עברה בך מחשבה שאולי אתה צריך להיות שם בשביל המשפחה, בשביל האישה, בשביל הילדים. אמרת לעצמך שזה הדבר הנכון?
עברו בי הרבה מחשבות, אבל אם אני הייתי נשאר בבית, כל היום העיסוק בזה, במכה שקיבלנו, מה שקרה, לא נגיע לשום מקום. אז נעשה גם את זה, גם את זה. אני הייתי בכל יום הביתה, ככה שאין בעיה. אכן, הגענו להחלטה שהמקום שלי הכי טוב שאני עסוק. הראשי לא יחשוב כל היום על מה שקרה.
מי זה הגענו להחלטה? אתם מתייעצים כמשפחה?
המשפחה, החברים שלי בצבא.
גם החברים בצבא הם חלק מההחלטה?
הם עודדו אותי, הם אמרו, אתה לא נשאר בבית. אתה בא?
ואז נופלת ההחלטה שאתה יוצא למילואים?
לוקחים תיק, שמים באוטו. תיק זה לכל מיני צריך לישון גם, כן? כי לפעמים אנחנו רוצים...
גם לפעמים ישנים, אתה אומר.
כן, לנסוע 200-300 קילומטר, לא כדאי.
אז באמת לפני שניכנס ככה לשירות המילואים שלך, נשמע שיר שאתה ביקשת לשמוע, עידן עמדי, כאב של לוחמים, ואז נדבר באמת על שירות המילואים.
זה השיר שהנכד שלי היה ישר כל הזמן.
אז אנחנו נשמע אותו.
ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו כל מה שקרה בדיוק אותיות מופיעות על הקיר אני הפחד נעים להכיר הדמויות אוהבות לשחק זזות כאן בבית הריק הריק ואת לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה דמעות כאב של לוחמים זה ערב ראשון שאת שם אני שוכב וחושב לא נרדם השקט לאט מתנגן מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם שיר בלי שם ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה דמעות כאב של לוחמים
כן, אז שמענו את עידן עמדי בשיר מאוד מאוד מרגש, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם סגן אלוף במילואים אלברט וקנין, ואלברט, בדיוק התחלנו לדבר על האמירה שלך, לקחתי תיק, וצריך מדי פעם לישון, כי נוהגים שעות על הכביש. אז בוא תסביר לנו, מה אתה עושה במילואים?
אני במילואים... במילואים משנת 2014, ראש צוות בקרה.
אוקיי.
אנחנו בשגרה עושים ביקורות ביחידות, דגש על מחסני חירום, המוכנות היחידות לחירום.
אוקיי.
וביקורות בהתאם לצורך, בהתאם להנחיות ראש הטל.
אוקיי.
במלחמה, כמובן, מטבע הדברים אין ביקורות, אז אנחנו עושים בקרה על תהליכים.
שמה זה אומר?
תהליך, כל הכוחות שהתגייסו.
אוקיי.
תהליך גיוס הכוחות.
למשל, מה? לוודא שמה?
איך לוודא שיש את כל הציוד, לוודא שהגיוס מתבצע לפי הנגח, לפי הנוהל גיוס חירום, מה שנקרא. בקיצור.
זאת אומרת, לוודא, זאת נקודה חשובה, לוודא שלקוח שנכנס, יש את הציוד המתאים, ציוד מיגון, ציוד לחימה.
אנחנו בודקים את התהליך, מה קורה, וכשאם יש פערים או משהו שהוא לא נראה לנו, אנחנו מעבירים דיווח הלאה. כי הדיווח שלנו בסוף מגיע למקבלי החלטות.
למשל, בוא תן לי דוגמה.
לשולחן המרכזי. למשל, כוחות בשהייה בשטח.
אוקיי.
צריכים אמצעים, מועלים, מזרונים, מיטות. אז אנחנו מעלים את הצורך, קודם כל. אנחנו מעלים בפן של הצוות בקרה של המטכ"ל.
אוקיי.
או חסר אפודים, חסר כסדות, ניידת נעליים לא הגיעה, משהו כזה.
שזה ממש דברים שמצילים חיים, אפודים וכסדות, זה דברים חשובים.
ובסוף, היחידה מעבירה את הדרישה, לא דרכנו, בכמה רמות. הדרישה בסוף, הפיקוד מעביר אותה למטכ"ל, ובסוף הדרישה של המטכ"ל גם כן מגיעה לשולחן המרכזי, וזה אמור להתחבר עם מה שאנחנו מדווחים.
מדווחים מהשטח.
בסוף יש הערכת מצב, זה מגיע לראש הטל, ואז הוא מחליט מה לתת, מי יקבל, כמה, בהתאם לסוג היחידה, ולאופי הפעילות שהיחידה מיועדת לבצע.
אבל לא זה אומר שאתה, בגיל 76, רץ מיחידה ליחידה בשטח. אתה לא יושב עכשיו במשרד ומקבל דיווחים.
אין לנו משרד, אין לנו קבלת דיווחים. אנחנו כל הזמן בשטח. מצפון לדרום, מרכז, היוש, יחידה שנכנסת לטעם, לבדוק איך היא נכנסת לטעם.
האם היא תעסוקה מבצעית.
האם היא הגיעה עם כל האמצעים שצריכה להגיע לפי הפקודה, האם הקו נתן לה את מה שהוא צריך לתת לה, ויש פערים שאנחנו לא יוצאים משם עד שאנחנו לא תופרים את הקצוות, לוודא שהיחידה קיבלה את מה שמגיע לה.
זאת אומרת שבימים ובשעות שבהם נופלים טילים על הדרום, אתה למעשה, במקום להיכנס למיגונית או לחדר המוגן, נוסע ברחבים לכל מיני גזרות שהן לא משקטות במדינה, בוא נאמר ככה. אני רואה שאתה מחייך בהסכמה.
תראה, אני...
מה בת היא אמרה על זה? אני רוצה
לדעת. מה לדעת? בת להגד לה עם הצבא. 50 שנה היא נסועה לחייל.
הבנתי.
אני מ-67 לפני הייתי בצבא.
אוקיי.
ויום כיפור, הייתי בתעלת סואץ, בסיני. הייתי בבקעה, הייתי ברמת הגולן, בחבל לבנון הראשונה. זה שירות, כן, רצוף.
כן.
ואנחנו, משפחה ציונית, תרתי משמע, כל המשפחה שהובה לצבא. איך אמרתי בהלוויה של הנכד? הוא גדל למדים. הוא נולד הראה מדים. אבא שלו היה מפקד תחנת כיבוי אש בסיס חיל האוויר בתל נוף.
אוקיי.
הוא הלך לישון, ראה מדהים. אז הוא נולד לצבא. הוא היה גר בתל נוף כמה שנים.
זה מה שהוא ספג.
אז רגילים, נופלים טילים, יש אזעקות. צריך להיזהר, צריך להקפיד, צריך להישמע על ההוראות, זה חייב. לא להיכנס לשאננות, זה חייב. אבל מצד שני, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו יודעים לעשות, נוקטים באמצעי זהירות.
אבל עושים את שלנו.
כן.
אלברט, תגיד לי, איך בראש שלך, אני מניחה שבנסיעות ארוכות, יש גם זמן קצת אולי לחשוב. איך מתמודדים עם המחשבות, עם המתח, עם חוסר הוודאות, עם העצב, איך, ומתפקדים, כי אתה בסוף צריך להיות שם.
מתח לא חסר. אתה שומע טילים במירון, אתה דואג לילד. מתקשר אליו, לא תתקשר. הוא סגן אלוף, הוא מפקד. לא אפריע לו. הוא גם לא יענה לי.
אוקיי.
מתקשר לקלה, היא לא תענה לי, בחמל. מתקשר לבת, תגיד לי למה אתה מפריע לי.
כי כולם מגויסים. מתקשר
לאישה.
בסוף אנחנו חוזרים לבתיה.
ששמעת משהו, בקיצור, מחשבות רצות כל הזמן. כשעובר יום, מסתיים יום, ברוך השם, לא שמעת שום דבר מוזר, שום בשורה רעה, עוד יום, ברוך השם, תודה לאל.
אז אתה אומר, אתה לא מדחיק את המחשבות, הן קיימות, אבל אתה מתמודד איתן יום-יום.
בהחלט, מתמודד. אנחנו גם בין החבר'ה בקרים, בינינו מדברים, באמת, נפרגן להם, הם תומכים, מועדדים. אין לי מילים להביע את הערכה שלי להם.
אז זהו, אני באמת רציתי לשאול אותך, אם ביניכם, כולכם פחות או יותר בני אותו מחזור, בני אותו גיל?
הכי צעיר הוא בן 62, אני חושב.
וואה, הבנתי.
יש בגיל 70.
אז אתה בחברה טובה שם. לא עוברת ביניכם המחשבה או שיחה ביניכם. חבר'ה, אולי הגיע הזמן, בואו נלך לטפל בנכדים, בואו נלך להתפנות לתחביבים של הגיל השלישי. בואו ניתן לצעירים את המקום להוביל, לא?
בואי אני אגלה לך משהו שעוד לא ידעת. יש לי 12 נכדים, ובמהלך כל תקופת המילואים, משנת 99 שפרשתי, ישבתי בבית 12 שנה.
אוקיי.
כל נכד שנולד, ישבתי בבית, אני טיפלתי בו.
אוקיי.
טיטולים, טיפת חלב, רופא, חום, הכל. האמא, שתלך לעבוד.
אז אתה מוכשר גם באיזה...
תרתי משמע, 12 שנה ישבתי בבית, בגלל זה הנכדים גם קשורים אליי חזק מאוד.
כי גידלת אותה.
כן.
אז אתה אומר, אני את שלי נתתי גם בגידול הילדים.
אפשר גם זה וגם זה.
עכשיו זמני לעשות דברים אחרים ולעשות מילואים. וכשאתה פוגש חבר'ה צעירים, אני מניחה שאתה, חבר'ה שנכנסים לתעסוקה מבצעית, שפוגשים אותך, לפני הכניסה לתעסוקה, חבר'ה שאתה פוגש אותם, אני מניחה, עושים מילואים, לא כולם בני 60-70. איזה תגובות אתה מקבל?
קודם כל, יש פרגון. לא, אל תעשה את זה, אל תרים את זה. חבר'ה, תזוזו הצידה, תתנו לי לעבוד. אני עוד לא נכה. קיצור, הם ממש מתפעלים. הלוואי אני אהיה כמוך, הלוואי אני אגיע לגיל שלך. כל הכבוד. יש פרגון בחזק.
אנשים מפרגנים, ואני מניחה שלא כולם מכירים את הסיפור המשפחתי.
הסיפור המשפחתי הוא מעצמו, הוא כל הרשתות במדיה, הוא לבד כבר. אתה נוסע בכביש, פתאום אתה רואה מכונית עם הסטיקר.
איזה סטיקר? בוא תספר לנו. שמה זה הסטיקר? דיברנו על זה בהפסקה, אבל כדאי שכולם ישמעו.
הנכד שלי היה לו משפט שגור בפה, חייכו כחיוך זה שמחה, ושמחה זה הכוח להמשיך.
אוקיי.
במסגרת ההנצחה, שההורים באמת, ואח שלו הקטן, אנחנו כמשפחה, יש הרבה פעילויות, אם זה טורניר כדורגל שעשינו, עוד חודשיים יש עוד טורניר כדורגל אחד, אם זה תחרות ריצה שעשינו.
אז במסגרת פעילויות ההנצחה?
כן, אתה רואה מכונית פתאום, אתה נוסע בתל אביב, נוסע ברחובות, אתה רואה מכונית עם הסטיקר שלו.
במסגרת פעילויות ההנצחה עשיתם סטיקרים כאלה לרכבים?
כן.
עם המשפט שהיה שגור בפיו?
כן.
ואז כשאתה מסתובב בארץ, אתה רואה את הסטיקרים האלה? רואים,
בכל הארץ, בארצות הברית, בגרמניה, בצרפת. משהו מוזר.
ואתה, כשאתה מסתובב ואתה רואה את הסטיקר הזה, אז מחמם לך את הלב.
מחמם את הלב.
כן. עכשיו, כשאתה ככה שולח את המסר הזה לעולם, אתה מרגיש שזה מחזק אותך? שזה עושה לך...
ברור. אנחנו מרגישים כאילו עוד איתנו. אנחנו אומרים, למרות שהוא פיזית לא איתנו, הנשמה שלו איתנו.
כן. תגיד, בשירות המילואים שלך, ככה, כשאתה פוגש את החבר'ה הצעירים, שאומרים לך, אולי אתה תעשה פחות, אתה מרגיש איזשהו פער במנטליות, בראיית עולם, כשאתה ככה יוצא לך לדבר איתם, כי אתה הרי פוגש המון אנשים.
תראה, פוגשים המון אנשים, כי אנחנו מסתובבים ביחידות, פוגשים גם אנשי מילואים, גם סדירים בקבע או סדירים.
וגם חיילים ב-18-19?
גם חיילים, גם חיילים סדירים מפרגנים.
כן.
ויש כאלה שהם רציניים והם באמת ציוניים, אז הם אומרים, אלא הלוואי עליי שאני אהיה כמוך.
אבל אתה מרגיש שיש כאלה שיש ביניכם תהום פעורה?
יש. דעות לכאן ולכאן. יש, איך אומרים, אתה לא... אנחנו לא מביאים את עצמנו לאיזושהי פינה שלא ניכנס, ולא ניכנס לבית הפוליטי. את הבית הפוליטי אנחנו שומרים בצד, אחרי זה מי שרוצה לדבר, בבקשה. אבל בתוך הצבא, עם המדים, בוא נתעסק עם המשימה, עם המטרה.
ברור, ברור. נעשה הפסקה. נשמע את אריאל זילבר, חברה להגנת הטבע, ואז נחזור לשיחה שלנו. אריאל זילבר. כן, אז שמענו את אריאל זילבר, ואנחנו חוזרים לחצי האחרון של התוכנית שלנו, החצי השני של התוכנית שלנו, ודיברנו על הנצחה של אילי, זיכרונו לברכה, ואמרת לי ככה בהפסקה, ונראה לי שזה משהו שחשוב לדבר עליו, שאח של אילי מסתובב בעולם, עכשיו הוא נמצא בארצות הברית, ובעצם מה, מספר את סיפור הגבורה?
בכל מקום שהוא מגיע, אם זה בתחנות רדיו, ברשת 12, 13, 14, וגם, כמו שאמרת, כרגע הוא בארצות הברית, הוא מספר את סיפור הגבורה של אח שלו, ויש הרבה דברים שאנחנו כמשפחה לא ידענו בכלל מה שהוא עושה.
למשל?
למשל, את המשכורת שלו הצבאית שהוא היה מקבל, הוא היה מחלק לחיילים נזקקים.
אוקיי.
לא ידענו את זה בכלל.
איך גיליתם את זה?
החברים שלו, בואו לספר לנו.
וואו.
והוא גם היה לו מקצוע משני לנכד, הוא היה ספר.
אוקיי.
למרות שהוא למד במגמה של אלקטרוניקה, הוא בסוף החליט לעזוב את זה, י"ג י"ד, וללכת להיות לוחם.
כי זה היה לו חשוב.
היה חשוב, הוא רוצה להיות לוחם. של להיות לוחם, הוא עשה הכנה כמובן, חדר כושר, אימונים, וביחידה שלו, הוא גם היה לוחם, הוא גם היה ספר של הגדוד.
אוקיי.
סיפר את כולם בגדוד.
לקח את תפקיד הספר. גיליתם הרבה דברים.
הרבה דברים גילינו. אי אפשר שלא לאהוב אותו. חיוך שלו.
לאהוב ולהעריך ולהעריץ את היכולות. כן. אלברט, אני רוצה לשאול אותך, עברנו ככה כאילו ביעף על הנושא שזכית להיות מצטיין ראש התל. בוא תספר לנו איך זה מתגלגל האירוע הזה.
טוב. יום בעיר אחד, קראו לי לקריה, לא יודע, במטלה, שצריך לדון על משהו.
ואתה מורגל להגיע לקריה, הבנו.
אני מורגל להגיע לקריה, ואני מבין בהרבה תחומים, מהניסיון שלי בשירות הסדיר והקבע, ופתאום מתחילים לעכב אותי, עוד רגע, עוד מעט, עוד חמש דקות, ראש ענף צריך להודיע לי.
אוקיי.
כי צריך להודיע, כן. ואז הכנסו אותי למשרד של ראש הענף, הוא קורא לי, התיישבתי, באותו רגע שאני מתיישב, ארבעת הילדים שלי כבר היו על הקו, בטלפון.
וואו, זה היה מתואם עם כולם, אתה אומר.
מתואם, שני אנשי צבא, הם מכירים אותם.
אוקיי.
מן הסתם. ופתאום הוא מודיע לי, ואז כל הילדים התפרצו לתא.
התפרצו לשיחה.
התפרצו לשיחה. תשמע, זו הייתה התרגשות מאוד גדולה. זה לא פשוט.
התרגשות מאוד גדולה.
כי זה אחד מתוך... למה דווקא אני?
נכון. לא, אנחנו יודעים כמה שנים אתה עושה מילואים?
25 שנה כמעט.
25 שנה אתה עושה מילואים?
ועוד 32 שנה בשירות.
ועוד... יש לנו פה למעלה מ-50. אתה אומר בסדר כאילו זה מובן מאליו.
יש עוד כמה כמוני.
יש עוד כמה כמוך, אתה אומר. ואני חושבת שאין עוד הרבה כמוך. אגב, אני שמעתי את המילים של ראש התל בפתח הטקס, טקס המצטיינים. הוא מדבר בדיוק על זה, שאתה קמת מהשבעה והחלטת שאתה יוצא למילואים. זה אחד הדברים, אני מניחה, שמדהימים את כולם. ואתה ממשיך עד היום.
כמו בשגרה, שאני יודע לתרום, כי אני הייתי עושה 120 ימי מילואים בשנה, שוטף, רצוף.
תמיד, אתה אומר, ללא קשר לאירועי אוקטובר.
אז גם במלחמה הבנתי שיש לי מה לתרום, כוחי עדיין במותני, אני יכול להזיז דברים, אני יכול לשנות דברים בתחום שאני אמון עליו, ולא חשבתי אחרת. פשוט לא חשבתי אחרת.
מבחינתך זה היה מובן מאליו.
מובן מאליו, גם המפקד שלי ידע את זה, הכל בסדר.
זה היה ברור. תגיד, בטקס ההצטיינות עצמו, הייתה לך איזושהי התרגשות? אתה אומר, 50 שנה אני כבר במדים. כבר עוד מתרגשים ממשהו?
אי אפשר. עכשיו אני מתרגש. אי אפשר לשכוח את ההתרגשות הזאת. כשעשו לי הפתעה, מעבר להצטיינות, הביאו את מג"ד 890, זה המג"ד של הנכד שלי.
וואו, זה מרגש.
להעניק לי את התעודה.
מרגש מאוד.
מהיום שהנכד שלי נרצח, עד לאותו יום לא הזלתי דימה. דימה.
היית מאוד בעשייה.
ובאותו רגע...
זה ריגש אותך.
מפתח הברז.
זה ריגש אותך.
הוצאתי בשביל כל השנה.
זה סוג של סגירת מעגל. עכשיו, אני מניחה שגם הילדים והנכדים הגיעו
כל לטקס. כל הילדים היו, כל החתנים.
תגיד, אלברט, אחרי כל כך הרבה שנות שירות בקבע, במילואים, אתה, מה אתה מאחל לנו כמדינה? מה היית רוצה לראות כאן?
קודם כל, אני מאחל לנו שנחזור להיות מדינה כמו שהיינו לפני כמה שנים.
שמה זה אומר?
זה אומר שהמדינה תתנהל בתרבות, באחווה, אחד לשני, ולא אחד נגד השני. וזה לראות את הצרכים של המדינה ולא את הצורך של הפרט. זה אחד. שניים, שתסתיים המלחמה, בעזרת השם.
הלוואי.
שכל החטופים והחטופות יחזרו בשלום.
אמן.
גם אלה שלא בחיים יחזרו לקבורה, שלמשפחות יהיה לאן לעלות. ושהשלום יגיע.
שהשלום יגיע. ואז איפה תעשה מילואים?
בבית, אצל אשתי.
בבית אצל אשתך, אתה אומר, שם המילואים, לדעתי המילואים שם יותר קשים, לא?
לא. אנחנו ביחד כבר 51 שנה.
תהיו בריאים.
ברוך השם, תודה לאל.
יפה.
ורק שנהיה בריאים.
מעולה. אלברט, מה נאחל לך לפני סיום?
הרבה בריאות. עוד בריאות ועוד בריאות.
בריאות ובריאות, ולא מילואים. אין צורך.
שלא נצטרך.
שלא נצטרך, הלוואי. אני מצטרפת לגמרי לברכות שלך.
גם אמרתי שהנכדים לא יעשו מילואים.
אמרת שהנכדים לא יעשו מילואים, כן. אז אנחנו בהחלט מצטרפים לברכות ולאיחולים. נגיד לך כמובן המון המון תודה גם על השיחה ועל הפתיחות ועל הנכונות להגיע לאולפן ולהפסיד יום מילואים. אנחנו מסיימים כאן תוכנית קצת אחרת, מיוחדת, מרגשת, עם סגן אלוף במילואים אלברט וקנין. ונהיה כאן כמו תמיד. יום רביעי, בין 12 ל-1, רדיו סול, כי אני חייל. אנחנו נסיים בשיר של אילי בוטנר וילדי החוץ, ניפגש בחלומות, ושוב, אלברט, המון המון תודה, והרבה בריאות, כמו שהחלת לעצמך.
תודה לכם.
ביי, להתראות.
אוקיי, כולם מוכנים? מתחילים.
נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים. יש פקק תפילות כבד בנתיב של השמיים, אבל החוט הדק בינינו אף פעם לא נקרא. עוד נצחק שם על הכל, לא תהיה לנו ברירה.
עוד נצא שוב לטייל בבוקר של שבת, נחזיר את השקרה העבודה לאט לאט. נקום מהספה, ננשום את האוויר. למדנו עם הזמן שהכל כל כך שביר.
ובינתיים ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה, בכל הנשיקות. ואם אתה עמוק מתחת לשמיכה, תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות. רק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגגו הוא הדבק הכי חזק.
נחזור שוב לשחק, להתפרק בחיבוק. השנייה הכי קשה היא אחרי הניתוק.
ושער הדמעות שלי נפתח שוב לרווחה, כי יש עוגה ויש נרות, אבל אין לי כאן אותך.
עוד נחזור להיפגש, נשכב סתם על הגב, לא ניקח שום דבר כמובן אלא. וגם אם קצת נרגיש שעברו מיליון שנה, נמשיך כאילו כלום, כאילו כאילו כלום לא השתנה,
ובינתיים ניפגש בחלומות. אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות, ואם אתה עמוק מתחת לשיחה, תשאיר לי את הדלת חצי פתוחה. אני שולחת ידיים ארוכות, הן מחבקות אותך עכשיו, הן מחבקות. ורק תזכור שנייה לפני שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק. שאתה נרדם, שגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם.
מבט אינסופית רבת פנים אין גבול, תאמין לי באמת, רק לתת לזה להיות את זה, למשוך בדור. כל כך טוב לי, 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 כל כך טוב לי. לא כמו תל אביב,
שהלכתי מהטיפול, לכם היין טוב אמתן אמתן היין טוב אתה אסור ציבור
Le marteau dans mon bon lait, mais tu trouvais ton bon la bonbon, le bonbon, la marteau, la marteau. Le jour dont l'homme a la partie d'un bâton, que de le bon conjoint à la vie, les marteaux. La partie dans mon bon lait, mais tu trouvais ton bon la bonbon, le bonbon, la marteau, la marteau, la
עצמתי עין כל הלילה רדופת מחשבות ובהלה אוחזת בכוח בקבוק של מים כחבל הצלה הדופק מהיר אמרת עכשיו אני קרובה אל השמיים